בפעם הקודמת, אחרי שדיברנו על ההבדל או סוגי הרוב השונים, רוב דה איתה קמן ורוב דה ליתה קמן, רציתי להסביר את ההבדל ביניהם, עברנו לעסוק בראיות סטטיסטיות או ראיות הסתברותיות בעולם המשפט. אני רק אזכיר בקצרה, דיברנו למשל על המקרה של 100 אסירים שמתנפלים על סוהר, אחד מהם יושב בצד, 99 השתתפו באירוע הזה. אנחנו רוצים לשפוט את הבן אדם שעומד, בן אדם מסוים, אחד מהם, שעומד בפנינו. מקובל בעולם המשפטי להגיד שאי אפשר להרשיע אותו על בסיס ההסתברות הזאת של 99 ל-100. לעומת זאת, כשיש עדי ראייה שהוא השתתף באירוע הזה, למרות שהאמינות של הראייה שלהם היא גם כן משהו כזה, או אפילו אולי קצת פחות, את זה, בזה אפשר להרשיע. והשאלה הייתה למה בעצם. הבאתי בדיון די מפורט את ההצעה של דוד אנוך, העניין הזה של קריטריון הרגישות ומידע, אני לא אחזור לכל זה שוב, אבל אני אשלח את זה במייל, אז אולי יהיה יותר, מי שירצה יוכל לרענן את זה. אבל בסופו של דבר, הטענה שלי הייתה שאפשר להסביר את זה בשלוש דרכים. נדמה לי אחת או שתיים מהן כבר הזכרתי, בשלוש דרכים. הדרך הראשונה, אני מזכיר שוב שההבדל בין רוב דה איתה ולייתה קמן, זה שרוב דה ליתה קמן מבוסס על הסתברות. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לדעת, אני יודע מה, מה הסיכוי שאישה מסוימת יולדת לתשעה חודשים ולא לשבעה חודשים, אז אנחנו עושים, בודקים מדגם מסוים של נשים, נגיד שמדגם מייצג, אנחנו מגלים ש-80% מתוכן יולדות אחרי תשעה חודשים, 80% יולדות אחרי שבעה חודשים, ואז אנחנו מגיעים למסקנה שיש חוק טבע כזה שאומר נשים כלל יולדות לתשעה חודשים, למרות שיש נשים שיולדות גם לשבע, אבל יש חוק טבע כזה, וכיוון שכך, אז עכשיו אם נבוא מקרה חדש לפנינו, איזושהי אישה שאנחנו צריך להחליט לגביה אם היא ילדה לתשע או לשבע, אז אנחנו נגיד שהיא יולדת לתשע, כי זה חוק הטבע, זה ההסתברות, כך עובד מדע, כך עובדת הסקה ממתגר. ברוב דעית הקמן, הטענה הייתה שזה לא משקף הסתברות. העובדה שיש 10 חנויות בעיר, 9 מתוכן כשרות, ואחת טריפה, ומצאתי חתיכת בשר ברחוב, ואני צריך להחליט מאיזה חנות היא הגיעה. ההנחה היא שהולכים אחרי הרוב, לומדים את זה מאחרי רבים לעתות, אבל זה רוב דאיתא קמן. הגמרא אומרת שרוב דאיתא קמן אי אפשר ללמוד ממנו לרוב דליתא קמן. למה? כי רוב דאיתא קמן הוא לא הסתברות. זה לא נכון לומר שחתיכת הבשר הזאת יש סיכוי של עשירית שהיא טרפה וסיכוי של 9 עשיריות של 90% שהיא קשרה. למה? בגלל שאין לנו פה שום מידע. ההחלטה, אנחנו עדיין, נגיד אם הייתי צריך להמר מה הטיבה של החתיכה הזאת, האם היא קשרה או טרפה, הייתי מהמר שהיא קשרה. אבל האימור הזה מבוסס על חוסר מידע, לא על מידע. להבדיל מהמקרה הקודם, שיש לנו מידע על מדגם, ועשינו הכללה לקבוצה, לכלל הקבוצה, במקרה הזה אין לנו שום בסיס אמפירי לעניין הזה, אין לנו שום מידע. מה שאנחנו סופרים אפשרויות. יש אפשרות שהחתיכה הזאת באה מחנות א', ב', ג', ד', עד י'. יש 9 אפשרויות שהיא באה מחנות כשרה, אפשרות אחת שהיא באה מחנות טרפה, לכן אני מניח שהיא כשרה. אבל אין לנו שום מידע לדעת שבאמת הסיכוי שהיא באה מכל אחת מהחנויות הוא שווה. מי אמר את זה? אין לנו סיבה להניח שלא, אבל גם אין לנו ידע שאומר שכן. הבאתי לזה, אני חושב שהבאתי לזה דוגמה, נגיד שאני מטיל קובייה, קובייה הוגנת. ואני שואל אתכם, מה הסיכוי שזה יצא על שניים? שזה ייפול על הפאה שתיים. אז אומרים לי שישית. למה? כי אני יודע, הקובייה היא הוגנת, ניסיתי כמה פעמים להטיל אותה, וראיתי שהיא פחות או יותר, התוצאות מתפלגות באופן שווה, בין 1-6. מה קורה אם אני מטיל אצלכם קובייה שאין לנו שום מידע לגביה? אנחנו לא יודעים אם היא הוגנת או לא הוגנת. אין, לא יודעים כלום. עכשיו אני שואל אתכם מה הסיכוי שזה ייפול לשתיים. אז אם הייתם צריכים להמר, אני מניח, לפחות ככה אני הייתי עושה, עדיין הייתי מהמר על שישית, אם אני חייב, אוקיי? אבל אתם מבינים שזה סתם, זה לא תוצאה של חישוב. כי אם הקובייה היא לא הוגנת, אז אין סיכוי שישית שזה עובר לשתיים. כיוון שאני לא יודע כלום, אני בהיעדר גמור של מידע.
מה זה הוגנת?
לא הוגנת, הכוונה שיש לה נטייה ליפול לפאה מסוימת. היא לא נופלת בהסתברות שווה על כל הפאות.
היא לא קובייה, אוקיי?
אבל לא הוגנת.
היא
קובייה, רק לא הוגנת. אז כאן בקזינו, שאתה משתמש, לא יודע מה, בקובייה, אז היא צריכה להיות הוגנת, נכון? אחרת זה... אתה מקבל את הסיכוי שאתה חושב שאתה מקבל. קוראים לזה, לכן קוראים לזה קובייה לא הוגנת. אז במצב כזה, עדיין אנחנו נהמר שזה ייפול לשניים בסיכוי שישי, זאת אומרת, 5-1. נכון? זה פחות או יותר מה שיעשה כל אדם. אבל זה תוצאה של היעדר מידע. זה לא תוצאה של מידע. אין לנו חישוב שמראה שהסיכוי לזה הוא שישי. אלא מה? יש לי 5 אפשרויות כאלה, אפשרות אחת כזאת. אז הסיכוי הוא 1-5. הסיכוי דה פקטו הוא 1-5. אני אאמר על זה ביחס של 1-5. אבל זה לא נכון לומר שבאמת יש פה סיכוי 20% שזה יקרה. זה פשוט לא נכון. אין לי שום מידע על דבר הזה. אז לא 20%, 16%. אז לכן בעצם בשני המקרים אנחנו הולכים אחרי הרוב, בשני המקרים אנחנו עושים כביכול חישוב הסתברותי, אבל בעצם במקרה השני זה לא באמת חישוב הסתברותי, אלא ספירת אפשרויות. זה לא אותו דבר. ספירת אפשרויות זה כי ברגע שאני יודע מידע שכל האפשרויות הן שוות משקל, מידע פוזיטיבי, לא שאין לי שום מידע ולכן אני מניח שהן שוות משקל, אלא אני יודע שהן שוות משקל, כמו שאני יודע שקובי ידע, אז ספירת האפשרויות הופכת להסתברות. נכון? אם אני יודע שכל האפשרויות שוות, אז ברור שאיך אני מחשב הסתברויות, בכלל, באופן כללי, בקומבינטוריקה, איך אני מחשב הסתברויות. אני אספר כמה אפשרויות יש, ואני אומר, ההסתברות של האירוע זה כמה אפשרויות מתאימות לו מול כלל האפשרויות. אבל זה הכל כאשר כל האפשרויות הן שוות משקל. ואם האפשרויות לא שוות משקל, אז הדבר הזה הוא לא הסתברות. ועדיין, כל אדם סביר, נדמה לי, אם לא יהיה לו שום מידע, זה האימור שהוא ייקח. למה? כי אין לי מידע, אז בהיעדר מידע, מה אני אעשה? זו ההחלטה הכי פחות גרועה שאני יכול לקבל. זה הכל. זה רוב דעית הקמן. את רוב דעית הקמן זה לא רוב שהוא תוצאה של חישוב הסתברותי, אלא זה ספירת אפשרויות. אני מזכיר לכם, נדמה לי שקראתי איזה רב שמעון שקופ, רב שמעון שקופ, כשהוא מדבר על רוב דעית הקמן, קראנו את זה מהספר שלו, אבל נראה אם יש לי את זה פה. הוא ממש כותב שזה אנחנו סופרים אפשרויות. כן, הנה. אלא נראה שהעניין בתשע חנויות הוא כעניין דין הרוב המכריע בדיינים. והוא, וכיוון שהבשר בעל כורכך נפרש מאחת מהעשר חנויות, החתיכת בשר שמצאתי ברחוב היא באה מאחת מהחנויות, כל חנות וחנות גורמת דין על הבשר לספק את הדין על הבשר. כן, הספק שלי לגבי החתיכה נובע מזה שיש לי 10 צדדים מאיפה החתיכה באה. חנות א', ב', ג', ד', עד י'. אז כל חנות מטילה איזשהו צד על הבשר. מצד החנות הזאת יש צד שהבשר קשר. בחנות הזאת עוד צד שהוא קשר. בחנות ההיא יש צד שהבשר טרף. יש לי 9 צדדים שהוא קשר, צד אחד שהוא טרף, אני סופר צדדים. ואז אני אומר, הסיכוי הוא 90%. אבל כמובן לא סיכוי. צדדים. צדדים זה לא סיכוי. רק אם הסיכוי לפרוש מכל חנות הוא במשקל שווה, אז ספירת הצדדים בעצם משקפת הסתברות. אז אותה שהנה זה למשל השלכה. מה קורה כשהחנויות הן לא באותו הגודל? כשהחנויות הן לא באותו הגודל, רוב הפוסקים אומרים שזה לא משנה. אנחנו הולכים על פי מספר החנויות ולא על פי הגודל של כל חנות. ולמה? זה שיקוף מאוד ברור של רב שמעון שקופ. ושרב שמעון שקופ שואל את עצמו, מכמה מקומות זה יכול היה לבוא? אנחנו מדברים על צדדים, לא על חישוב הסתברותי. עכשיו, כמה צדדים יש? יש 9 צדדים שזה קשר, וצד אחד שזה טרף. אז כיוון שכך, זה בעצם רוב של 90%. למרות שהחנות האחת הבודדת הזאת יכול שהיא מכילה המון חתיכות בשר. כמובן, אם היה לנו איזשהו מידע שאומר שכל חתיכת בשר יש לה את אותו סיכוי להימצא ברחוב מוטלת, זה לא היה נכון. כי הסתברותית, אם יש הרבה יותר חתיכות בשר בחנות הגדולה מאשר בכל 9 הקטנות, אז מה אכפת לי שיש 9 קטנות? אבל אם אני סופר אפשרויות, האפשרויות ההיפותטיות הן, או שזה בא מפה, או שמפה, או שמפה, סופר אפשרויות זה 9-1. ולכן לא משנה מה גודל החנות, זה בדיוק ההשלכה של ההסבר הזה. הנה פה אנחנו רואים שזה לא הסתברות. בסדר? יש, אתם יודעים, אני אזכר עכשיו, יש איזה בעיה מפורסמת, פרדוקס המעטפות, אתם מכירים את זה?
כן,
יש לכם, אתם מקבלים שתי מעטפות, ואתם יודעים שבתוך אחת מהן יש סכום שהוא כפול מהשנייה. אחת מהן יש סכום, אתם לא יודעים כמה, אבל אחת מהן יש סכום מסוים, בשני יש סכום שכפול. עכשיו, אתם לא יודעים כמובן מי המעטפה עם הסכום הגדול ומי המעטפה עם הסכום הקטן. אתם בוחרים מעטפה, בסדר? עכשיו יש לכם מעטפה ביד ומעטפה מונחת למטה. עכשיו אומרים לכם, תראו, יש לכם אפשרות גם אם אתם רוצים להחליף. מי שרוצה יכול להחליף. האם כדאי להחליף?
אפילו
מותר לפתוח אותה. אה? כן. מותר לפתוח, זה גם לא משנה, כן. אז האם להחליף או לא? לכאורה, מה זה משנה? יכול להיות להרים את ההיא. לא הגיוני להגיד שנכון להחליף. פשוט נראה שזה לא משנה. הסיכוי הוא סיכוי שווה. לא נכון. לא נכון. כי אם אתם מחזיקים את המעטפה הקטנה ביד, נגיד שזה 1,000 שקל, פתקתם את המעטפה. יש לכם 1,000 שקל. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שבמעטפה השנייה היא הקטנה ויש בה 500, או שהמעטפה השנייה היא הגדולה ויש בה 2,000. נכון? נו, אז תוכל את הרב ועדיף. יש 50% שתקבלו 2,000 ו-50% שתקבלו 500. אז 1,250 תוכל את הרווח. ועכשיו אתם מחזיקים ביד 1,000. אז זה אומר שכדאי להחליף. נכון? אבל זה לא נכון. זה לא נכון, זה טוב, זה סיפור מסובך קצת. זה לא נכון בגלל שאתה צריך, בשביל להגיד את זה, אתה צריך לדעת משהו על התהליך של בניית המעטפות. את איך בנו את הסכומים על המעטפות? אם אתה לא יודע כלום, אז זה לא, דבר כזה הוא לא חישוב הסתברותי. אולי איזושהי הנחה אפריורית. באפריורית אני אומר שלא נכון להחליף. כשמציגים את זה כחישוב הסתברותי, מניחים שיש פה מידע. שיש פה מידע ואנחנו עושים חישובי הסתברות. אבל אם אתה רוצה להשתמש במידע, קח את כל המידע. איך הגרילו מעטפות, איך קבעו את הסכומים. יכול להיות שסכומים גדולים יותר הם בהסתברות יותר נמוכה. בסוף מגיעים לאיזשהו סכום שאותו לא ישימו במעטפה. אז לכן החשבון הזה הוא חשבון נכון. תחפשו בגלל פרדוקס המעטפות, תוכלו למצוא. יש לא מדויק של גדי אלכסנדרוביץ', יש שם גם מסבר יפה לעניין הזה, מי שרוצה.
בשלושת דתות אחת.
אז בקיצור, כשאנחנו רוצים לעשות חישוב הסתברותי, אנחנו בעצם צריכים להסתמך על מידע. עוד פעם, תמיד חישוב הסתברותי זה כאשר מידע מסוים חסר לי. נכון, אני לא יודע מה טיבה של חתיכת בשר שעומדת בפניי. אבל אם יש לי איזשהו מידע על המרחב, על מרחב המאורעות, או מרחב המדגם, אז אני יכול לעשות חישוב הסתברותי. אבל במקום שבו לא רק חסר לי מידע על החתיכה שבפניי, אלא אני גם לא יודע שום דבר על המרחב, אז החישוב הוא לא הסתברותי. זאת הנחה אפריורית. ולכן אמרתי שגם רוב בבית דין, לפי החינוך, הוא בעצם רוב דאיתא קמן ולא רוב דלייתא קמן, למרות שלפי החינוך זה רוב דלייתא קמן, כי טענתי שגם שם אין שום דרך לדעת מה באמת ההסתברות של המקרים, או מספר המקרים שבהם הרוב צודק. אוקיי? אין דרך לדעת את זה, כי אין לנו אמצעי בלתי תלוי להבין מתי בית דין צדק או לא צדק. ולכן הסיווג של רוב בבית דין זה כמו רוב דאיתא קמן. אז אם אני חוזר למקרה של האסירים המתפרעים, או אם אתם זוכרים האוטובוסים, יש 100 אוטובוסים בעיר, 90 אדום ו10 כחולים, מישהו מהם עשה נזק, האם אני יכול לתבוע את החברה האדומה? היא יותר גדולה. 90% שזה האוטובוס מהחברה האדומה. אז אני אומר, בשני המקרים האלה נדמה לי שההסבר זה ש... בעצם אין לנו חישוב הסתברותי. זה לא נכון, אנחנו לא מתבססים על מידע כשאנחנו תובעים את האסיר הזה, וכיוון שכך אז אנחנו לא יכולים להרשיע אותו. אז להרשיע מישהו, גם אם זאת הרשעה סטטיסטית, זה צריך לבוא על מידע. אבל פה אין לנו מידע, למה? כי אנחנו לא יודעים איך בדיוק האסיר המסוים הזה שלא השתתף באירוע, איך הוא בחר לעשות את זה, או לחילופין, איך אנחנו בחרנו את האסיר שעכשיו עומד בפנינו בדין. יש לנו קבוצה של 99 אסירים שעשו את זה, ואסיר אחד שלא עשה את זה. עכשיו אני בוחר אסיר אחד, מעמיד אותו לדין, אני שואל האם אני יכול להרשיע אותו. תהליך הבחירה הזה הוא מה שחשוב פה. ואת, אם אני מגריל באופן אקראי אסיר ששייך לפה או לשם, אז יכול להיות שאני יכול לדבר על סיכויים. אבל פה זה לא ככה, עומד לפני אסיר מאוד מסוים, ואין לי מידע איך, מה הסיכוי שהוא שייך לקבוצה היא או לקבוצה הזאת. זה משהו שהוא לא תוצאה של חישוב הסתברותי. וכיוון שכך אי אפשר להרשיע. אז אני חוזר לניסוח שמופיע בהרבה מאמרים, למרות ששללתי אותו, ניסוח שמופיע בהרבה מאמרים, שאפשר להרשיע רק על בסיס מידע, ולא כאשר יש לנו משהו שהוא לא מידע. אבל שללתי אותו בגלל שהם הגדירו את המושג מידע באופן לגמרי פורמלי. עכשיו אני טוען זאת טענה הסתברותית. שימו לב, מה שאני אומר זו טענה הסתברותית. לא טענה פורמלית. אנשים חושבים שזה איזושהי טענה משפטית, ההבדל בין שני סוגי הראיות. גם זה 99%, גם זה 99%. למה פה אנחנו מסתמכים על הרוב ופה אנחנו לא מסתמכים על הרוב? אז עושים איזשהו טענה פורמלית, זה נקרא מידע וזה לא נקרא מידע. אז כולם שואלים, מה אכפת לי אם זה נקרא מידע? תכלס, 99%. מה זה משנה אם קוראים לזה מידע? זאת שאלה פילוסופית, אפיסטמולוגית. האם דבר כזה נקרא מידע? מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון. התשובה היא הסתברותית. יש הבדל הסתברותי בין המקרים. כי במקרה הראשון זה לא נכון שיש הסתברות של 99% שהוא אשם. זה פשוט לא נכון. אם אין לי ברירה והייתי צריך להמר, הייתי מאמר על 1 נגד 99. בדיוק כמו עם הקובייה שאני לא יודע לגביה שום דבר. זה נכון, אבל אני לא צריך להמר. פה אני יכול להגיד, אוקיי, אין לי בסיס ואני לא יכול להרשיע אותו. לא חייב להמר. נכון? במקום שבו אני צריך לקבל החלטה, אז אם יש לי חישוב הסתברותי, אני מקבל אותה על בסיס החישוב ההסתברותי. אם אין לי חישוב הסתברותי, אין לי דרך לקבל את ההחלטה. ההבדל בין שני המקרים הוא לא שזה 99% וזה 99%, רק יש פה איזשהו עניין פורמלי ששונה בין זה לזה. לא, פה זה לא 99%. זה טעות לחשוב שזה 99%, זה לא. זה לא נכון לומר שהסיכוי שהאסיר הזה ישתתף באירועים הוא 99%. כן.
גם כשיש לי מידע, יש תמיד איזה רובד נוסף בפילוח של המדגם, ששם אני עושה הנחה הפריורית שזה אחיד. למשל, באוטובוסים, לא היה לי סטטיסטיקה של כמה אחוז מהתאונות מבוצעות על ידי אדומים, אז נקרא לזה מידע או לא מידע, אבל אם תלך עוד רובד, האם הנהגים מהזכר או נקב הגיל כזה או אחר, תמיד יכול להתקיע.
נכון, ברור ש...
ההבחנה הזאת היא לא שחולה.
ברור שבסופו של דבר אתה יכול תמיד, זה כמו הכללה מדעית. גם בהכללה מדעית, אתה יודע, זה מקביל את השאלות של... של תוקף של הכללה מדעי, של אינדוקציה, שאלות של דיוויד יום וכל מיני כאלה. ברור שבסוף, בסוף יש תמיד הנחות שלנו. גם אנחנו מניחים את עקרון הסיבתיות, אנחנו מניחים המון דברים. אבל יש איזה שהן הנחות שנתפסות כהנחות בטבע העולם. לא משנה כרגע מאיפה אנחנו מוציאים את זה. כמו עקרון הסיבתיות, דיוויד יום אומר, אין לנו מאיפה להוציא אותו. מאיפה אתה אומר עקרון הסיבתיות? אנחנו מניחים את זה, נכון? אבל עדיין זה תשתית של מדע, אף אחד לא יגיד שזה טוב, זה לא רציונלי. כל מדען מניח את זה. למה? שאלה פילוסופית מצוינת, אבל זה מה שאנחנו מניחים. אז, אז, כן.
אני עדיין לא מבין, מה ההבדל בין זה? סטטיסטיקה רגיל, יש לי איזה תרופות, ואני רוצה לדעת מהו האחוז שזה מצליח או משהו. עושים איזה מדגם, אבל איש לפנינו שנותנים את התרופה.
זו שאלה דומה למה...
אם הוא שייך לזה...
שאלה דומה למשהו שאל קודם. יש, אם יש לנו אלה שהן אינדיקציות שבאמת המדגם הוא מדגם מייצג, אז בסדר. אם לא, אז זה באמת לא שווה כלום. אבל ההנחות הן שהמדגם מדגם מייצג, ושוב פעם, הנחות תמיד יש ברקע. זה ברור שהחילוק הזה לא הולך עד הסוף. זאת אומרת, גם כשאני מדבר על סטטיסטיקה על בסיס מידע, או הסתברות על בסיס מידע, זה מידע חלקי. זאת אומרת, אף פעם, תמיד יש שם איזשהם הנחות. אבל יש איזשהם הנחות שמתפסות כמשהו שאני יכול להניח אותו על העולם, ויש הנחות שהן ספקולציה. אז זה הסבר אחד, והנקודה החשובה זה שאני רוצה לחדד, זה ש... בניגוד למה שחושבים בדרך כלל, החילוק הוא לא חילוק משפטי או חילוק פורמלי, כמו בתחום ההלכתי. זה חילוק הסתברותי, ממש. זה פשוט הבדל הסתברותי, בניגוד למה שאנשים חושבים. הסבר שני,
והזכרתי אותו גם הפעם הקודמת, זה שבמקום שבו אנחנו מדברים על התנהגות של בני אדם, אנחנו לא עושים סטטיסטיקה.
נכון, כמו הזכרתי את ה... נגיד שבן אדם, יש מייחל שבתוכו יש 95 כדורים כחולים ו5 כדורים אדומים. אוקיי? עכשיו, בן אדם מכניס יד למיכל, מערבב, מערבב, מוציא כדור אחד. מה הסיכוי שהוא הוציא כדור אדום? 5%. אמרתי, אני חושב שזה האדום זה המיעוט. אוקיי, אז 5%. בסדר? עכשיו, אתה אומר לבן אדם, אוקיי, תסתכל, תבחר לך איזה כדור שאתה רוצה. אני מסתכל, בודק, מוציא כדור. מה הסיכוי שהכדור הוא אדום? אני מניח שחצי.
50%.
שאלה אם הוא אוהב אדום, הוא אוהב כחול. בהנחה שהאהבה לאדום או לכחול מתפלגת פחות או יותר אחיד, אז הסיכוי הוא חצי, למה? כי אם הוא רוצה אדום, אז הוא יחפש עד שהוא ימצא אדום, הוא לא שולף את זה באופן אקראי, נכון? לכן בעצם, כאשר אתה מדבר על התנהגות, זה קצת קשור למה שאמרתי קודם, יש פה דמיון בין שני הדברים האלה, כאשר אתה מדבר על התנהגות של בני אדם, אתה לא יכול לדון בה בכלים הסתברותיים. כלים הסתברותיים זה כלים שמטפלים בהתנהגות מקרית. התנהגות אקראית. כאשר מדובר בהחלטה של בני אדם, החלטה של בני אדם היא לפי שיקולים שלהם. עכשיו עוד פעם, אם אני לא יודע כלום, אני אאמר עדיין לפי היחס, נגיד, דיברנו על אין הולכים בממון אחר הרוב, הגמרא בבבא, שהגמרא אומרת שם מחלוקת רב ושמואל לגבי אדם שמכר שור לחברו. והשור התברר שהוא נגחן. אז הקונה רוצה להחזיר את השור, תחזיר לי את הכסף. אני לא יכול לחרוש עם השור הזה בשדה, כי הוא נגחן. אוקיי? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני מכרתי לך את זה לשחיטה. שור נגחן זה לא מפריע, אתה שוחט אותו וגמרנו. נכון? אבל לא, לא, אני קניתי לחרישה. עכשיו, יש רוב האנשים בעולם קונים לרידיה, קונים לחרישה. רוב השברים בעולם נקנים לחרישה, יש יותר צורך. בשברים לחרישה, משהו בשברים לבשר, לשחיטה. אוקיי? האם הולכים ממון אחר הרוב? אז ההלכה היא כשמואל שלא הולכים ממון אחר הרוב. דיברתי על זה שיש שתי אפשרויות, אבל כרגע לא משנה. אז ההלכה היא כשמואל שלא הולכים ממון אחר הרוב. למה לא? אז השמייטה מסביר, לפי הרמב"ן על סבלונות, הבאנו את הסוגיה הזאת בסבלונות, הוא אומר, פה מדובר בהחלטה של בן אדם. הוא מחליט האם לקנות לשחיטה או לקנות לחרישה. זה שרוב העולם מחליט, רוב העולם בדרך כלל קונה לחרישה, מה זה אומר? אני אומר לך, מה אני רוצה שור לשחיטה? מה? או הפוך, לא משנה, כן? העובדה שהרוב נוהג אחרת לא משנה שום דבר. אז השאלה של החלטה, זה לא קורה סתם. אם אני הייתי בוחר שברים באופן עיוור, אז הייתי אומר לי, כן, בדרך כלל אתה כנראה בחר את השור שנקנה לחרישה. כי רוב השברים בעולם נקנים לחרישה ולא לשחיטה. אבל אם אני עשיתי פעולה מכוונת מתוך שיקול שלי, אני צריך שאלה איזה שור אני צריך? צריך שור לחרישה או שור לשחיטה? אז אני אומר לכם שאני הייתי צריך שור לשחיטה. מה זה משנה שרוב האנשים קונים שור לחרישה? אז לכן אומר, מסביר רב שמעון שקור, לכן לא הולכים בממון אחר הרוב. זה רק רוב כזה שהוא רוב שתלוי בהתנהגות של בני אדם. גם פה אותו דבר, האסיר הזה שלא יתפרע. אז מה זאת אומרת? זה לא סיכוי של אחד למאה שאסיר מסוים לא יתפרע. ככה אנחנו מניחים שאנחנו מדברים על הסתברות. אין סיכוי אחד למאה שאסיר לא יתפרע, אפריורית. בקבוצה של מאה אסירים אחרים, היה בכלל יכול להיות משהו אחר. ששמונים יתפרו ועשרים לא יתפרו, או שמונים לא יתפרו ועשרים כן. אז למה פה זה יצא 99 ו-1? כי כך יצא. פשוט כי זה האנשים, זה מה שהם רוצים. אז מה שייך להסתברות? זה לא שבתוך כל אדם יש איזושהי נטייה להתפרע, ו-99% שהוא לא מתפרע. זה היה חוק טבע. אם זה היה ככה, זה היה חוק טבע, וזה היה רוב דלייטה כמה, דרך אגב. אז זה היה רוב דלייטה כמה. אבל פה זה פשוט כמו עם החנויות בעיר. בעיר הזאת יש 9 חנויות כאלה, ואחת כזאת. זה לא אומר שבכל העולם יש 90% חנויות כשרות, או שכל חנות יש 90% שהיא כשרה. במקרה, פה זה מה שיוצא, זה מקרי. זה לא חוק טבע. כך יצא. גם פה אותו דבר עם האסירים. אז לכן, ברגע שההתנהגות של האסירים היא תוצאה של החלטה, כל אסיר מחליט האם להשתתף בהתפרעות או לא להשתתף בהתפרעות, אז מה זה שייך להסתברויות? מה זה להסתברויות? אני אומר, יש הסתברות של 99% שהשתתפתי בהתפרעות, אני אומר לכם שבחרתי לא להשתתף, אני איש מתון. אני לא בוחר. איך אתם יכולים לטעון שיש 99% שהשתתפתי? זה פשוט לא נכון. אוקיי? אז זה ההסבר השני. ההסבר השלישי, הם כולם, יש קשרים ביניהם. ההסבר השלישי, יש שני סוגי ספק בהלכה. יש ספק דאיק באיסורה וספק דלא איק באיסורה. ספק דאיק באיסורה זה כאשר יש לפני שתי חתיכות בשר, אחת כשרה ואחת לא כשרה, אני לוקח אחת ואוכל. עכשיו, יש לי 50% שמה שאני לקחתי היא כשרה. בסדר? 50% שהיא לא כשרה. זה נקרא ספק דאיק באיסורה. ספק זה לא יקבע איסורה, זה כשיש לפני חתיכה אחת, ואני לא יודע אם היא קשרה או לא קשרה. גם זה ספק. יש שתי אפשרויות, 50%, אני לא יודע אם קשרה או אישה. יש הבדל בהלכה בין שני הספקות האלה. למשל, קורבן אשם תלוי, מביאים רק על הספק מהסוג הראשון. רק על ספק זה יקבע איסורה. הספק זה לא יקבע איסורה, לא מביאים אשם תלוי. השאלה היא למה? בדרך כלל, אומרים שיש פה איזשהו הסבר משפטי. או הלכתי, כן, הסבר שהוא לא הסתברותי. ההסתברות היא 50-50 בשני המקרים. מה בכל זאת ההבדל? פה כשיש לפנינו שתי חתיכות, יש כאלה שאומרים שזה הסבר פסיכולוגי. פה כשיש לפנינו שתי חתיכות, אחת מהן הרי היא חתיכה אסורה. יש פה איסור לפניי, זה ברור, אני לא יכול להתעלם מהאפשרות שיש פה איסור. רק לא בטוח שלקחתי אותו, אבל יש פה בוודאי איסור. במקרה של חתיכה אחת, יש צד שבכלל היא לא אסורה, ואין פה איסור בכלל, ואין שום דבר. אז במקום שבו ברור שיש פה איסור, רק אתה לא יודע אם לקחת, זה לא אותו דבר כמו מקום שבו אתה לא יודע אם יש איסור. הרבה פעמים כשתשאלו אנשים, יגידו לכם, זה הבדל פסיכולוגי. אז בעצם אתה לא יכול להתעלם מאפשרות שנוכחת בפניך. למרות שבשני המקרים זה 50-50.
אני לא יכול להגיד שאם
אין לי כלום
מידע על
החתיכה
הזאת,
אוקיי, אתה יכול להגיד, זה מה שאני אגיד, עוד רגע.
אני רק אומר, ההסבר המקובל הוא שבעצם זה הבדל שהוא הבדל פסיכולוגי.
מה שאני רוצה לטעון, מה פתאום? זה הסבר הסתברותי. זה הסבר הסתברותי, בדיוק כמו המעטפות דרך אגב. זה הסבר הסתברותי בגלל שבמקום שבו יש לפני שתי חתיכות שאני יודע, זאת כשרה וזאת לא כשרה, יש לי מידע מלא.
על המרחב, אין לי מידע על החתיכה שאתה לקחתי, יש לי מידע מלא על המרחב. שאני אומר עכשיו שלקחתי חתיכה, יש סיכוי של 50 שהיא קשרה וסיכוי 50 שהיא לא קשרה, וזה סיכוי, זה הסתברות. כיוון שלקחתי אחד, נגיד שלקחתי את זה באופן עיוור, אוקיי? לא הסתכלתי ולא לא בחרתי ואין לי שום מידע מהחתיכות. אז לקחתי באופן עיוור, זה 50%, זה תוצאה של חישוב הסתברותי. כשאני לוקח חתיכה אחת ואני לא יודע אם היא קשרה או לא קשרה, זה 50% בגלל היעדר מידע, לא בגלל מידע. אני לא יודע כלום על החתיכה הזאת, יכול להיות שהיא בטוח. אני אחרי לא יודע. אז יש לי שתי אפשרויות, או שהיא טרפה או שהיא קשרה. כמו שאשתי אומרת, תמיד שיש שתי אפשרויות, זה 50-50. אוקיי? אז בסדר, אז במטבע לא הוגנת גם כן. זה או עץ או פלי, מה עוד יכול להיות? זה 50-50. זה לא עובד כך, זה עובד כך כשאין לך מידע. כשאין לך מידע, אז אתה מניח הנחה מתודולוגית, הנחה מעשית, פרקטית, שזה 50-50, אבל זה לא באמת 50-50. אין פה, זה לא חישוב הסתברותי. והטענה שלי זה שההבדל בין ספק דה איך באיסורה וספק דה לא איך באיסורה הוא ספק הסתברותי. זה לא סברה פסיכולוגית או משפטית או הלכתית, זה ספק הסתברותי. מותר לך, אתה מביא שם תלוי על מצב שבו חטאת ב-50%. על זה אתה מביא שם תלוי. אתה לא מביא שם תלוי על זה, על מצב שבו חטאת, כשיש אפשרות אחת שחטאת ואפשרות אחת שלא. אולי האפשרות שחטאת היא מיעוט קטן. אתה לא יודע. במקום שאתה לא יודע, אתה לא מביא שם תלוי. למרות שעוד פעם, אם הייתי צריך להאמיר, הייתי מאמר ב-50-50, כי אין לי, זה אפשרות אחת מול אפשרות אחרת. אני לא יודע לקבל החלטה יותר טובה מזאת. אוקיי? אבל זה תוצאה של היעדר מידע ולא של מידע. לכן ההבדל בין ספק דאיק באיסורה ולא איק באיסורה הוא הבדל בעצם הסתברותי. להפך, יש פה חידוש, ספק שלא איק באיסורה גם הוא נקרא ספק. אנשים חושבים שהחידוש של ספק דאיק באיסורה הוא יותר חמור. למה? זה גם כן 50-50 כמו ההוא. אבל הפוך. החידוש הוא שספק דה לא איק באיסור גם הוא נקרא ספק. כי האמת היא זה לא ספק. ספק זה 50-50. הוא לא ספק, אתה לא יכול לקבוע את זה 50-50. אתה רק לא יודע. זה עוד פעם, שמעון שאומר עם הצדדים, שסופרים צדדים, ומספר הצדדים קובע את ההסתברות. זה הרוב די תקמן. אם אני חוזר לעשירים המתפרים או האוטובוסים, בעצם בעשירים המתפרים זה יותר חזק, באוטובוסים זה אולי קצת יותר בעייתי. בעשירים המתפרים יש לפני מצב שבו עשיר אחד לא יתפרע. עשיר אחד בטוח לא יתפרע. אני לא יכול להתעלם, כן, במקביל איקבה ולא איקבה איסורה. אני לא יכול להתעלם מהאפשרות הזאת. זאת אומרת, יש אפשרות שהוא לא יתפרע. אוקיי? במקרה של, נגיד, שני אנשים שראו עשיר מסוים, שראו את הבן אדם שהוא יתפרע, זה לא, אין לפני, זה רוב דלייטה כמובן, זה ספק דלא איקבה איסורה. אין לפני אפשרות של עשיר שלא יתפרע. לכן אני יכול אולי להכריע לפי ההסתברויות. ושפה לא נוכח לפניי מקרה שהוא בעליל סותר את מה שאני חושב. או בניסוח אחר, נגיד ככה. אם הייתי שופט את כל האסירים, אז באופן עקרוני, אם הייתי הולך אחרי הרוב, הייתי מרשיע את כולם. נכון? זה מה שהייתי צריך לעשות. כל אחד מהם שהיה מגיע לפניי, 99% שהוא נטל חלק בהתפרעות הזאת, והייתי מרשיע אותו. אבל אז היה יוצא...
חוזר לפני האחרון.
לא, לא, כולם. זאת החתיכות בשר של הרשב"א. החתיכות בשר של הרשב"א זה משהו אחר. אבל זה לא משהו אחר, אבל זה עניין הלכתי. הייתי שופט את כולם והייתי מרשיע את כולם. אבל ברור שאם הייתי מרשיע את כולם, אז הרשעתי אחד לפחות שהוא חף מפשע. כי הרי אחד לא השתתף בהתפרעות הזאת, נכון? לעומת זאת, אם אני משתמש בשני עדים שראה הסיר הזה ולכן אני מרשיע אותו, והאמינות של הראייה שלהם היא 99%. בסדר? אין ודאות שאני ארשיע חף מפשע. יש הסתברות שאני ארשיע חף מפשע. אז אם אני אשתמש בעדים האלה שוב ושוב ושוב 100 פעמים, ו-99% מהמקרים רואים נכון, אבל באחוז אחד לא, אז יש הסתברות שמקרה אחד מתוך 100 אני ארשיע בן אדם שהוא חף מפשע.
אבל עדיין זה לא
100%. בדיוק. לכן אני אומר, פה לא בוודאות יורשע מישהו שהוא חף מפשע. זו תופעה הסתברותית. אוקיי? במקרה הראשון בוודאות יורשע מישהו שהוא חף מפשע. אז אתה לא יכול להשתמש במכניזם שבוודאות יוביל לתוצאה שגויה.
רגע, אבל גם בעדים זה, אם הרשעת את ה-100% ואתה יודע שאחד לא יתפרע.
לא הרשעתי את ה-100%, העדים הם מעידים על מישהו אחד, אין עדים על כל אחד מהם, זה מקרה אחר.
אבל אם יעידו על כל ה-100 עדים?
זה משהו אחר, זה באמת זה אחרת. אבל אם העדים באים ומעידים לסיר אחד, הם לא על כל השאר, אנחנו דנים רק אותו, כי עליו יש לנו עדים. והאמינות שלהם זה 99%. של הראייה שלהם.
אבל אם העדים האלה יעידו אחד אחד
אז יכול להיות, כן.
לא, אבל
לפי ההסבר הזה.
גם אותם עדים יעידו על 100 מקרים שונים, זה עדיין לא בטוח.
לא, לא. אתה צודק, הם יעידו על 100 מקרים שונים, אבל הם יעידו על 100 עשירים.
הם יעידו על 100 עשירים.
אז ברור שאחד מהם לא ישתתף, אבל שיהיה כל המאה.
אתה
צודק, כי לכן זה לא דומה.
ואם 99 ברחו, ברחו ולא יחזרו.
לא, זה לא משנה, מבחינתי זה רק היפותטי. ברור, אני אומר, זה רק היפותטי. בדיוק, אני אומר, מכניזם כזה, שאם הייתי מביא את כל העדים, אחד בטוח היה מאושר, אני לא מוכן להשתמש בו. ברור שזה לא חייב להיות בפועל. אז זה המקרה השלישי, ופה באמת ההסבר השלישי, סליחה, ועוד פעם, אני חושב שיש קשר מסוים משלושת ההסברים האלה, למרות שזה הסברים שונים, זה כל הזמן מה שעומד מאחוריהם, זה שיש סוג מסוים של מקרים שאנחנו משתמשים בהם בכלים הסתברותיים, למרות שהאמת היא שלא מדובר בהסתברות. ולכן ההבדל הוא לא הבדל פורמלי, זה באמת הבדל הסתברותי. מי שפעם הזכרתי, מקרה אחר, אבל רק עולה פה, אני אעלה פה אותו לדוגמה, אני מתאים קובייה. אני שואל את עצמי מה הסיכוי שהיא טיפול, קוביה הוגנת. שואל את עצמי מה הסיכוי שהיא טיפול על שתיים. אוקיי? אז אני אומר שישית. אני משתמש בכלים הסתברותיים, שיש אפשרויות, שוות משקל כי הקוביה הוגנת, אז אני אומר שישית. אבל האמת שאין פה שום דבר אקראי בזריקת קוביה. תהליך דטרמיניסטי לחלוטין. אם תיתנו לי את המבנה של הקוביה, תיתנו לי את המהירות ההתחלתית, את הכוח שהפעלתי על הקוביה, את צפיפות האוויר, את כל מה שצריך, אני אגיד לכם על איזה פאה היא טיפול. זה חוקי ניוטון. אין פה שום דבר אקראי. והם משתמשים הסתברותיים. והסתברותיים בדרך כלל מטפלים במציאות שיש בה איזשהו דרגת חופש מסוים.
כן, אתה לא יודע.
כן? אני משתמש בזה בגלל שאני לא יודע. נכון? אני משתמש בהסתברות בגלל שאני לא יודע, אבל האמת היא שהמציאות עצמה היא מציאות דטרמיניסטית לחלוטין, זה בעצם כאוס, זה לא הסתברות מהותית, זה רגישות מאוד גדולה לתנאי התחלה. אם תזרקו טיפה שונה את הקוביה, אז היא טיפול על פאה אחרת לגמרי. זאת אומרת, הקשר בין תנאי ההתחלה לבין התוצאה הוא קשר מאוד חלש. זה מה שקוראים כאוס במתמטיקה או בפיזיקה. ובמקרים כאלה אנחנו משתמשים בהסתברות, אבל אנחנו משתמשים בהסתברות למרות שלא מדובר בכלל באירוע שהוא אקראי. אנחנו לא סופרים באמת אפשרויות אקראיות, אנחנו סופרים אפשרויות דטרמיניסטיות. עכשיו פה תבינו, זה אבסורד גמור. לספור אפשרויות דטרמיניסטיות, איזה היגיון יש להשתמש בהסתברות? מה פתאום? מה, אתה יודע שכל האפשרויות הן שוות משקל? אתה לא, אין לך מושג. אתה לא יודע איך הבן אדם זורק את הקוביה, האם יש הסתברות שווה שהוא יזרוק אותה ככה, ככה, ככה או ככה. אני לא יודע, הוא זרק. אלא מה? אתה מניח שההסתברות היא הסתברות שווה, כי אין לך משהו אחר להניח. אתה לא, אין לך שום מידע, והיעדר מידע, אתה מניח שכל האפשרויות שוות. ועוד פעם, זה בעצם לא באמת הסתברות. למרות שאנחנו משתמשים בכלים הסתברותיים. עכשיו, אם תשימו לב, אז תראו, זה כבר קשור לשיעורים בפתח תקווה. נגיע לזה עוד מעט. אם תשימו לב, השימוש שלנו בהסתברות בכל התחומים, חוץ מתורת הקוונטים, בכל התחומים, שימוש כזה. כשאנחנו משתמשים בהסתברות, זה אף פעם לא על אירועים אקראיים. אף פעם לא. כיוון שאין דבר כזה אירועים אקראיים. את העולם מתנהל לפי חוקים דטרמיניסטיים. כל דבר בעולם, יש חוקי טבע, ותגיד לי את הנסיבות, אני אדע באופן מלא את הנסיבות, אני אגיד לך מה יצא. המקום היחידי שבו יש הסתברות אמיתית בעולם עצמו, לא הסתברות שהיא רק חוסר מידע שלי, זה רק בתורת הקוונטים, אם בכלל, וגם זה משכוחים.
גם בהחלטות של בני אדם.
לא, בהחלטות של בני אדם זה גם לא הסתברות.
למה?
זה בחירה. בחירה זה לא הסתברות.
לא, זה אומר, זה לא הסתברות. כל הדברים הסתברותיים, חוץ מתורת הקוונטים,
לא, הפוך. רק תורת הקוונטים היא הסתברותית. כל השאר זה לא הסתברותי. וגם החלטות של בן אדם זה לא הסתברותי. זה לא דטרמיניסטי, אבל זה לא הסתברותי. נכון, אבל זה לא הסתברותי. זה משהו אחר. לכן זה אחד הפלאים הגדולים, לא יודע מה זה פלאים. אחת ההפתעות זה שאפשר להשתמש בסטטיסטיקה כשעובדים על פסיכולוגיה. במחקרים פסיכולוגיים אפשר להשתמש גם בסטטיסטיקה, שזה פלא. אין שם שום דבר מקרי. הבחירות של בני אדם, זה לא דבר מקרי. אבל ההנחה היא שאם אין לך שום מידע, אתה בכל זאת משתמש בכלים הסתברותיים, כי זה לא דטרמיניסטי, או לפחות אני חושב שזה לא דטרמיניסטי. טוב, בכל אופן, האמת היא שגם לא מגיעים לתוצאות מי יודע מה בתחומים האלה. בכל אופן, אז עלינו, הטענה היא בעצם שאנחנו משתמשים בכלים הסתברותיים לפעמים גם על מצבים שאין בהם שום דבר אקראי. ולכן אינם משתמשים בכלים האלה, וכך כל בן אדם, לא רק בתחום ההלכה, כל בן אדם אם היה צריך להמר ולא יודע שום דבר על הקוביה, אני מניח שהיה מהמר על 1-6 שהיא טיפול על 2, נכון? זה, יש בזה היגיון, אבל ההיגיון הוא לא היגיון הסתברותי. אלא זה איזשהו סברה אפריורית, ולכן גם הרוב לבית דין הוא סברה אפריורית, ולכן זה רוב דעית הקמן וכל מה שדיברנו שם, וזה גם מסביר, אני חושב, את האי שימוש בראיות הסתברותיות במשפט. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד...
רגע, אני לא אומר, אז גם רוב דלית הקמן בסוף זה לא באמת הסתברותי.
לא, אני אומר, בהנחה שהמדגם הוא מייצג, אשר השאל קודם. בהנחה שהמדגם הוא מייצג זה כן. כמובן, תמיד יש לנו הנחה שהמדגם הוא מייצג.
אתה יכול, אם היית לדעת את כל התנאים, היית לדעת בדיוק מה קורה. זה שאין לך, יש לך, אין לך פשוט מידע.
ברור.
אתה משתמש בהסתברות.
זה ההערה שנתתי בסוף. ההערה שנתתי בסוף אומרת בדיוק את זה. שבעצם גם מה שאנחנו קוראים לו רוב הסתברותי, הוא לא באמת רוב הסתברותי, שזה בדיוק כאן שלמשל עקרון הסיבתיות. הוא לא יצא לנו משום מקום. למה אנחנו משתמשים בו? ולהשתמש בו זה מיסטיקה, זה כמו להגיד שיש פייה שעושה כל מיני דברים. לא, יש איזושהי הנחה שדבר כזה ברור שיש בעולם. למה? לא יודע, אנחנו רואים את זה באיזושהי צורה. לא יודע בדיוק מה. יש איזושהי הנחות שהן אומנם הנחות. לא צפינו בהן, אין לנו מידע אמפירי לגבי, אבל אין הנחות ברורות, רציונליות, הגיוניות, ואנחנו משתמשים בהן. איפה ההבחנה ואיך אנחנו יודעים את זה? זאת שאלה פילוסופית מעניינת. יש לי כמה דברים להגיד עליה, אבל זה לא פה. טוב. מה שאני רוצה זה להשתמש באותו עיקרון כדי לדבר על עוד דין מעניין בהקשר של, של, של דין רוב, וזה דין של קבוע. הדין של קבוע הוא תעלומה ארוכת שנים, והגמרא במסכת כתובות, הגמרא בדף תתווה, והגמרא אומרת שם, גופה אמר רב זירא, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, בין לכולה, בין לחומרה. מה זאת אומרת? נגיד שאני... נכנס לחנות, נגיד שיש שתי חנויות בעיר קשורות ואחת מוכרת בשר טרפה. אז אם מצאתי חתיכת בשר ברחוב, זה נקרא מקרה של פריש. חתיכת הבשר פרשה מהחנות, נמצאת איפשהו במקום ניטרלי, אז אני הולך אחרי רוב החנויות, ורוב החנויות פה הן קשורות. מה קורה אם אני נכנסתי לחנות, קניתי חתיכת בשר, הגעתי הביתה, לא זוכר מאיזה חנות קניתי, ופתאום אני חושב לעצמי, אוי, אולי נכנסתי לחנות הטרפה. לא זוכר איזה חנות הייתי. במקרה כזה ל-50-50. במקרה כזה לא הולכים אחרי הרוב. זה נקרא דין קבוע. כשהדבר לא פרש ממקומו, אלא רגע התעוררות הספק, הוא מתי שהדבר נמצא במקומו, לא כשהוא אחרי שהוא יצא החוט, אבל אני שואל מאיפה הוא בא. אלא השאלה היא, על הדבר כשהוא נמצא במקומו, שם לא הולכים אחרי הרוב. זה מה שנקרא דין קבוע. אותו דבר שאני זורק אבן לתוך בור. ויש בתוך הבור האלה, בתוך הבור הזה 10 אנשים, 9 גויים ויהודי אחד. וכן, שרוצחים גוי זה מצוויה ידועה, אז לכן שאני זורק אבן לתוך הבור הזה, והשאלה האם הדבר הזה מחייב, נהרג היהודי כמובן, זה חוקי מרפי, אז נהרג היהודי, ועכשיו שואלים אותי, האם אני חייב מיתה? רוצח. אז אני אומר, לא, כי הולכים אחרי הרוב, כשזרקתי את האבן, זרקתי אותה לתוך הבור הזה, ובתוכו היו 9 גויים ויהודי אחד. אז בעצם כשזרקתי את האבן לא עשיתי מעשה עם כוונה פלילית. כוונה פלילית כמובן הוא מה שלא תרצח. כן, אני צריך לזהר עם הדברים האלה. צריך לזהר עם האבנים גם. בכל מקרה, אז הטענה היא שיש רוב של גוי. אומר לגמרא לא. כיוון שהדבר קבוע במקומו, לא שאם אדם היה יוצא מהבור, ואני שואל מה הסיכוי שהוא יהודי, אז הסיכוי הוא עשירי. האם אני זורק את האבן לתוך הבור וזה תופס את האדם במקומו, בתוך מקום התערובת, שם חצי חצי. כמו שיש 90% מהאנשים בבור שהם גויים, אנחנו מתייחסים לזה כחצי חצי. אז זה גם כן מקרה של קבוע. הגמרא שואלת מאיפה אנחנו יודעים את הדבר הזה.
מה דווקא מינה של החצי חצי?
מה?
למה אתה עושה את זה?
מה? אה, כן, בדיוק, למשל, או שם תלוי אולי, או... אולי החובה להחמיר. אם יש רוב, אז אתה לא צריך להחמיר, אתה יכול לזרוק את ה... לשחק לי על המטרה. חצי חצי, אתה חייב להחמיר.
לא, לגבי הדוגמה של הבשר, זה רלוונטי.
לגבי הדוגמה של הבשר, זה נכון, כי בדוגמה של הבשר באמת מותר לך לאכול, כן.
אוקיי. בסופו של דבר, למרות שזה קבוע, יש לי 90%
שקניתי בחנות קרה. אוקיי. זה קבוע, חצי חצי.
ההלכה
מתייחסת לזה כחצי חצי.
למה?
אוקיי? זה השאלה. אז הגמרא שואלת, ומדאורייתא מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים את זה? את דין קבוע. אמר קרא וערב לו וקם עליו עד שיתכוון לו. לומדים את זה מפסוק. וערב לו וקם עליו. צריך שהוא יהיה ערוב לאדם שהוא הורג אותו, ויהרוג אותו, ורק אז אפשר להרשיע אותו. ומצב של קבוע זה בעצם מצב שבו אני לא ערבתי לבן אדם מראש, כי לא ידעתי בעצם במי הדבר הזה יפגע. זה לא משנה, לומדים את זה מהפסוק. עכשיו, פה הערה מקדימה. העובדה שלומדים את זה מפסוק לא פותרת אותנו מלחפש הסבר. דיברנו על זה כבר לא פעם, שיש איזושהי תחושה בעולם הישיבות שאם יש פסוק אז לא צריך הסבר. להפך, אז כנראה אין הסבר. אם היה הסבר, לא צריך פסוק. כן, דיברתי, הבאתי את הדוגמה הזאת של רבי יוסף אנגל, ואת ונדאורייתא, העתיק את זה באנציקלופדיה התלמודית, על אין עונשין מן הדין. זאת אומרת שיש שלוש אפשרויות להסביר את אין עונשין מן הדין, הכוונה דין א', או איסור א', נאנשים בעונש מלכות, איסור ב' יותר חמור מאיסור א', אבל לא כתוב. זאת אומרת, כיוון שיותר חמור, אז קל בחומר שגם הוא אסור. וחוץ מזה כמובן, אם הוא אסור, אז גם מענישים עליו מלכות. אמרת הגמרא, לא, אין עונשין מן הדין, דין זה קל בחומר, אז אם אתה למדת משהו בקל בחומר, לא נותנים עליו עונש. למה? זה שתי אפשרויות, אפשרות אחת, שלוש אפשרויות. זה שיכול להיות שיש פירך על הקל וחומר. קל וחומר, אתה יודע, לפעמים יש צדדים שפורחים את הקל וחומר. אז אתה לא יכול לתת עונש, כי עונש זה מין משהו בלתי הפיך. אפשרות שנייה, זה אולי העונש על האיסור א' הוא לא מספיק בשביל להעניש על איסור ב', כי האיסור ב' יותר חמור מא'. לכן עשינו קל וחומר. אז אם העונש על א' הוא מלכות, יכול להיות שהעונש על ב' הוא מיטה. המלכות לא מספיק, אז לכן לא מאנישים יהודים, משאירים הקדוש ברוך הוא לטפל ביהודי הזה, אנחנו לא מאנישים. אפשרות שלישית זה שלומדים את זה מפסוק. כתוב לאחותו בת אביו או בת אמו, ולומדים לקל וחומר שהיא גם בת אביו ואמו ביחד. אז למה התורה כותבת את זה? ללמד לך שאין עונשין מן הדין. צריך לכתוב את זה, כי אם היינו לומדים את זה מקל וחומר, לא היינו מאנישים. אז אלה שלוש אפשרויות, וכמו שאמרתי לכם כבר, זה לא שלוש אפשרויות, כמובן זה רק שתיים. כמו שכולם חוזרים על זה תמיד בכל שיעור, יש שלוש אפשרויות, זה לא שלוש, זה רק שתיים. יש שתי אפשרויות הסבר ואחד הוא מקור. לא שלושה הסברים. זה שני הסברים ומקור. המקור הוא מהפסוק לאחותו בת אביו או בת אמו, ויש שני הסברים. הסבר אחד, או שיש פרחה לקל וחומר, או שהעונש על הקל לא מספיק כדי לענוש על החמור. אז זה שאתה מביא לי פסוק זה לא הסבר שלישי. הפסוק זה רק המקור, מאיפה אני למד את הדין. כשאתה שואל, אבל למה הדין נכון? יש לך שני הסברים, לא שלושה. אוקיי? משום מה איזשהו, ברגע שיש מקור אנחנו פטורים מנתת הסבר. אותו דבר, המקובל בעולם לחשוב שדין קבוע הוא גזרת הכתוב, אין לו הסבר. אין לו הסבר, אבל אין בעיה, כי יש פסוק. וקם לו והרב עליו, אנחנו לומדים את זה מפסוק והכל בסדר. זה לא הכל בסדר, למה? כי תחשבו על החכם שדרש את הפסוק הזה. הפסוק כתוב וקם לו והרב עליו, אני יכולתי להוציא מזה, אני לא יודע מה. שאולי רק בלילה חייבים, כי רק הוא עורב לו ככה במסתרים, רק אז הוא חייב.
הייתי אומר
דרך בדין רוצח, נכון? יכולתי לעשות מיליון דברים. למה? איך הדרשן החליט מהפסוק הזה להוציא הדין קבוע? איפה הוא המציא בכלל את הרעיון הזה שיש את דבן קבוע לפריש וללמוד מהפסוק הזה להוציא הדין קבוע שקבוע הוא כמחצה המחצה? ברור שהייתה לו איזושהי סברה שאומרת שפריש וקבוע יש הבדל ביניהם, שפחות הגיוני ללכת אחרי הרוב בקבוע מאשר בפריש. רק הסברה הזאת לבדה לא הייתה מספיקה כדי להסיק מסקנה הלכתית. אז הוא אומר, בוא אני לומד, זה מהפסוק. הפסוק הזה בא למעט משהו, רק שקם לו והרב עליו, רק אז הוא חייב מיטה. אני שואל את עצמי, על מה מדבר הפסוק? יש לי בעצם חילוק מתבקש. יש קבוע ויש פריש, אז כנראה שהוא מדבר על פריש ולא על קבוע. בסדר, זה, אבל ברור שיש פה איזושהי סברה, וכל דרשה זה ככה, על זה דיברנו פעם. אין דרשה שאין בה סברה. שאנחנו דבר שכתוב מפורש בתורה עוד נניח. כתוב בתורה, אז אני עושה את זה, אמרו שאני לא יודע סברה. אבל דרשה, לעולם הייתה לדרשן סברה. כי אם לא הייתה, אולי הדורש לזה, הדורש משהו אחר. הדרשה הרי יוצרת הלכה שהיא תוצר של הדרשן. נגיד, את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים. אתה יודע, העת בא לרבות, אבל אולי זה לרבות כיסאות. למה תלמידי חכמים? כי הדרשן החליט שסביר יותר לרבות תלמידי חכמים אשר לרבות כיסאות. זאת אומרת שיש פה איזושהי סברה של הדרשן שהיא זו שאמרה לו מה לעשות עם הטריגר המדרשי. אז יש טריגר כלשהו שאומר לי, תרבה משהו, תשווה משהו, כל מיני דברים כאלה, ואני משתמש בסברה שלי כדי להחליט את מה לרבות או את מה להשוות. אותו דבר פה. יש לי פסוק וקם לו והרב עליו. אז הוא אומר, אתה צריך למעט משהו. יש משהו שעליו לא חייבים מיטה כשעושים אותו. אז אני אומר, מה זה יכול להיות? אני לא יודע, אולי כשהורגים רק מגיל 30 ומעלה. אני יכול עוד מיליון דברים יכולתי ללמוד מכאן. למה החליטו דווקא לעשות את ההבחנה בין קבוע לפריש? ולמה באמת לא רק במיטה, אלא בכל אפשרי חתית?
יש פה משהו זה, גם לא בערב הלך, כאילו שהוא צריך לדעת בדיוק במי הוא פוגע.
בסדר, אני אומר, יכולתי להציע...
זה שוני, זה יכול להיות...
יכולתי להציע הרבה הסברים אחרים.
פרשנות.
אולי אני צריך להכיר אותו. גם לא בערב הלך, אני צריך להכיר אותו. רק אחד שאני מכיר אותו, רק יצר בתוך המשפחה, אתה תהיה חייב מיטה. אני יכול להציע הרבה דברים. ברור שמאחורי זה יושבת איזושהי סברה. סברה שאומרת שיש חלוקה בין קבוע לפריש. לא, זה שיש פסוק לא פותר אותי מלחפש את הסברה. מצד שני, לא נראה שיש סברה. כי ההבדל בין קבוע לבין פריש במובן ההסתברותי לא קיים. כשאתה ניגש לתוך החנות ולוקח חתיכת בשר, ואחרי זה אתה שואל את עצמך, רגע, אבל באיזה חנות הייתי? אז הסיכוי הוא 1-9. נכון? חתיכת בשר פרשה, אתה שואל מאיפה היא באה, זה המקרה של פריש. גם שם הסיכוי 1-9. נו, אז איך יכול להיות הבדל בין שני מקרים שבשניהם ההסתברות היא אותה הסתברות? מצד אחד חייבת להיות סברה, חייב להיות הסבר, מצד שני לא יכול להיות הסבר. זו אותה הסתברות. אז איך זה יכול להיות? אז תמיד מנסים להציע כל מיני הסברים שהם לא הסתברותיים. כן, אני אביא פה אולי דוגמה אחת או שתיים, הם קשורות קצת לדברים שדיברתי קודם. דוגמה אחת שפשוט חיפשתי קצת הסברים שנותנים לעניין, זה שהרב גורדין מגוש עציון, אז הוא רוצה לטעון את הטענה הבאה. ברוב דלי תקמן מגיע לפניי איזשהו מקרה או אדם או משהו כזה, ואני צריך להחליט מה טיבו, נגיד אם האישה היא אילונית או לא, או אם האישה ילדה ל9 או ילדה ל7, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז אני מחליט על זה לפי המצב בעולם, שבעולם בדרך כלל נשים יולדות ל9 ולא לשבע. הדיון שעליו שבו אני עוסק הוא דיון מה טיבו של האדם שעומד לפניי. לא מה טיבו של העולם. מה טיבו של העולם אני יודע. אני רק שואל, אחרי שאני יודע טיבו של העולם, מה המקרה של לפניי? מה טיבו? זה אישה כזאת או אישה כזאת? אוקיי? המקרה של רוב דלי תקמן. ברוב דאי תקמן, הוא אומר, המצב הוא הפוך. ברוב דאי תקמן יש חתיכת בשר שמצאתי ברחוב. יש 9 חנויות קשרות ואחת טרפה. מה שאני שואל את עצמי זה בעצם, מה הן החנויות של העיר הזאת? החתיכה הזאת באה מהחנויות של העיר, אוקיי? הניסוח הוא החנויות, לא אחת החנויות, אלא החנויות של העיר. עכשיו, החנויות של העיר מתחלקות, יש 9 קשרות ואחת לא קשרה. אז אני אומר, טוב, אם יש 9 קשרות ואחת לא קשרה, אז מבחינתי החנויות בעיר הזאת הן חנויות של בשר קשר. ולכן, אם החתיכה הזאת מונחת כאן והיא מהעיר הזאת, אז היא כנראה בשר קשר. אוקיי? אז פה השאלה ברוב דאי תקמן היא שונה מאשר ברוב דלי תקמן, זאת הטענה שלו. השאלה ברוב דאי תקמן היא שאלה על כלל החנויות בעיר, לא על החתיכה שבאה לפניי. החתיכה שבאה לפניי זה פועל יוצא. זה פועל יוצא של ההחלטה, דיברנו בעבר על הדין של רובו ככולו. רובו ככולו, למשל, עם ישראל צריך להקריב קורבן פסח, כן, בי"ד בניסן. אם יש אנשים טמאים, אז זה נדחה לפסח שני. נכון, אז הם מביאים קורבן פסח חודש אחרי. מה קורה עם רוב הציבור טמא? אם רוב הציבור תמם, מביאים קורבן בתומה. למה? כי תומה הותרה בציבור. או תחויה בציבור, הותרה בציבור. שאלה היא, אבל זה רק רוב, זה לא הכל. אני אומר, כן, אבל רובו ככולו. זאת אומרת, אם הרוב של הציבור הוא תמם, אז מבחינתי הציבור כולו תמם. והסברתי שהעיקרון של רובו ככולו הוא לא ביטול ברוב. המיעוט מתבטל. אלא כשאני שואל את עצמי שאלה על טיבו של הקולקטיב, אז מבחינתי, אם אני צריך לקבוע אופי מסוים אחד לכל הקולקטיב, אז הרוב יקבע את זה. זה בעצם הטענה. אז לכן, גם בהקשר של רוב דאי תקמן, שאני צריך לדעת, החתיכה הזאת באה מאחת מחנויות העיר. אני שואל את עצמי, אוקיי, איזה חנויות יש בעיר? ב-yes no question, כן? כשר או לא כשר? איזה חנויות יש בעיר? אם אני צריך לענות לזה ב-yes no question, אז אני אומר כשרות, חנויות כשרות. כי 9 מהן כשרות ואחת לא. אז לכן בעצם הדיון ברוב דאי תקמן הוא לא על החתיכה, הדיון ברוב דאי תקמן זה על החנויות, על כלל החנויות. וזה ההבדל בין זה לבין רוב דלי תקמן. ברוב דלי תקמן אני יודע את המצב הכללי, אני שואל מה הטיבה של החתיכה שבאה לפניי. עכשיו הוא אומר, אז אם אנחנו הולכים עכשיו לדין קבוע, דין קבוע נאמר רק על רוב דאי תקמן. ברוב דלי תקמן אין עוד דין קבוע בפריש, רק ברוב דאי תקמן. כן, האישה, למשל, שאני שואל אם היא ילדה ל9 או ל7, זה לא משנה אם היא נמצאת בבית או שהיא באה לבית הדין, ואני שואל את השאלה שם. זה לא מעניין אם היא נמצאת במקומה, קבועה במקומה, או שהיא פרשה מהבית שלה, זה לא רלוונטי. ב-9 חנויות או 10 חנויות, שם השאלה אם החתיכה פרשה מהחנויות או שהיא נמצאת בתוך החנות. רק שם עושים את ההבחנה בין רוב דעית, אבל יש אחרונים שרוצים להגיד שיש גם ברוב דעית הקמן. ההבדל הזה נגמר רק בתוך רוב דעית. ולמה? אז זה מה שהוא אומר הרב גורדין, הוא אומר שברוב דעית הקמן השאלה היא על החנויות בעיר, הכלל החנויות בעיר. וזה מה שאומר לי הכלל של רוב דעית הקמן. שתניח שכל החנויות בעיר הן כמו רוב החנויות. אם רוב החנויות הן קשרות, אז מבחינתי חנויות העיר הן קשרות. ואז אם החתיכה הזאת פרשה מחנויות העיר, אז היא קשרה. אבל אם אני עכשיו הולך אל החנות ואני לוקח את החתיכה, אז אני לא שואל את עצמי מה טיבן של החנויות בעיר. כאן השאלה היא על החתיכה. השאלה היא על החתיכה. מה זאת החתיכה הזאת? יותר מזה, זה גם לא מעניין אותי כל החנויות בעיר, אותי מעניין החנות המסוימת הזאת.
למה אתה לא מנסה השאלה שלי היא, מהי החנות אליה נכנסתי? ואז עקיב החנות, אני שופט לפי הכלל, לפי הקולקטיבי.
עוד פעם, כי אין משהו מיוחד בחנות הזאת, כאילו אני לא...
איזה חנות נכנסתי? לא מה הבשר.
מבין, אבל אני אומר, אין חנות מסוימת. אם הייתי יודע לאיזה חנות נכנסתי, אך לא יודע אם היא הייתה שייכת לרוב, הקשרות או למיעוט, אתה צודק. אבל אני אפילו לא יודע לאיזה חנות נכנסתי, אני לא דן על חנות כי אין שום חנות לפניי. זה לא, הייתה איזושהי חנות היפותטית ואני שואל עליה. זה לא לשאול עליה, זה לשאול לחתיכה. וכיוון שככה זה אומר לכן זה חצי חצי, כי מבחינת החתיכה או שהיא קשרה או שהיא לא קשרה, זה כבר אשתי אמרה. אז לכן או שהיא קשרה או שלא. זה לא משנה עכשיו מבחינת הרוב החנויות. זה הטענה שלו להסבר קבוע. אני אומר, זה הסבר קצת בעייתי מבחינת מקרים שמופיעים בגמרא. קודם כל, גם אם אני שואל שאלה על החתיכה עצמה, הרי רוב דלית הקמן גם הוא שאלה על החתיכה עצמה. ואנחנו יודעים שגם כששואלים שאלה על החתיכה עצמה הולכים אחרי הרוב. אז אם זה ההבדל בין קבוע לפריש, אז תגיד שקבוע הוא כמו רוב דלית הקמן. אבל למה בקבוע זה חצי חצי? זה לא מסביר. עכשיו לא מדבר על כל מיני מקרים בגמרא שמופיעים כאשר כל התערובת זזה, היא בתנועה. אין קרונות של ציפורי או משהו כזה. התערובת זזה, אז אין נדבך הרוב, זה לא נקרא קבוע. אבל זה באמת מוזר, זה באמת קשה להבין. אז בקיצור, יש קשיים עם ההסבר הזה.
אם אני חוזר לנושא כמו שהתגל כאן קורבן פסח, אז אני אומר, האם כל עם ישראל תמה או כל עם ישראל? אז למה כל עם ישראל או תמה או טוב? עכשיו אני אבוא להם מישהו אחד מזו. הוא אומר, מה הדין שני? אני צריך עכשיו להתאר על ידי פרה אדומה או לא? אז אני אומר, רוב
ישראל... לא, להתאר ודאי שאתה צריך, השאלה אם אתה יכול להביא קורבן פסח.
כן, לא, אני אומר, זה אולי הכי שתקבוע. אתה, אני לא יודע.
נכון, לגבי להתאר ברור שאתה תצטרך להתאר. אף אחד לא הופך לטהור בגלל הכלל הזה.
לא, הוא בספק, הוא אומר, אני לא יודע אם אני טמא או טהור.
אוקיי, אז יש דיני ספק טומאה, זה לא קשור לקבוע.
לא, אבל
בסדר,
אנחנו יודעים
ש-90%
מהישראל טמא או טהור. לא יודע. אז אני לא מזה
אגזור
עליו.
למה? אני כן. אתה יודע שכן. ספק דור הייתה לחומרה. אם רוב הציבור טמא, אז אני אניח למרות שהוא לא יודע. ברור שכן.
אם הוא יודע,
בסדר גמור. אם הוא
יודע, אם ישראל טהור, אני אגיד
על זה
טהור?
לא,
לא. אבל הוא, יש לו מקרה, אצלו זה או שהוא טמא או שהוא טהור, נכון? הוא פשוט יודעים.
הולכים אחרי הרוב. לא, עכשיו אתה אומר, אם זה רוב דעית הקמן, ואני תופס את הדבר במקומו, אז מתייחסים לזה כחצי חצי. אוקיי, זה נכון. יש עוד הסבר, מוישה קופל ראיתי שהוא כתב פעם איזשהו הסבר לעניין הזה, טענה שלו היא טענה כזאת, נגיד שיש מיכל עם 10 כדורים, 9 לבנים ואחד שחור, הוצאתי כדור, אני שואל מה הצבע שלו, 90% שהוא לבן, 10% שהוא שחור, נכון נגיד שהוצאתי כן באקראיות עכשיו אני מדבר, עכשיו אני שואל שאלה אחרת, אם אני אכניס יד לתוך המיכל והוציא כדור, מה יהיה הצבע שלו? הוא טוען שזאת שאלה שונה. זאת שאלה שונה, כי כרגע עוד אין כדור בכלל שאתה שואל עליו. קצת דומה לחנות ההיא. אין פה איזושהי כדור. אתה שואל, אם אני אכניס יד לתוך המיכל ואני אוציא כדור, מה יהיה הצבע שלו? זו שאלה היפותטית, אני לא יודע לענות עליה, כי זה כמו היועץ המשפטי לממשלה. זו שאלה היפותטית, הוא לא עונה. זאת אומרת, במקרה הזה אין עוד כדור. על מה אתה שואל? או במילים אחרות אני אנסח את זה קצת דומה למה שאמרתי במקרה, בראיות הסטטיסטיות. תגיד לי איך אתה עושה את ההוצאה. מה יהיה מכניזם? אחרי שעשית את ההוצאה, אתה יודע איך הוצאת, או מה המאפיינים של פעולת ההוצאה, ואז אני יכול לדון בזה סטטיסטית. אני אומר, אם זה הוצאה אקראית לגמרי, 90% לבן, 10% שחור. אבל אם עוד לא הוצאת, אז זאת שאלה שאני לא יודע לענות עליה. אין פה כדור מסוים, אני לא יודע מה יהיה המכניזם של ההוצאה, ולכן בעצם אני לא יכול לענות על השאלה הזאת.
גם
מקודם
המכניזם לא השפיע עליך.
מה?
גם מקודם לא ידעת על המכניזם.
לא, ידעתי. אם אני לא יודע על המכניזם, אז זה כנראה יהיה אותו דבר. אז יהיה אותו דבר. לכן, הנה למשל, אתן לך דוגמה עם החנויות. בחנויות שאתה ניגש לחנות, מוציא את הבשר. עכשיו אתה לוקח אותו הביתה. אז הבשר כבר פרש. נו, אז למה לא הולכים אחרי הרוב? הרי זה פריש, זה לא קבוע. כי כשהתעורר הספק, כשהייתי שם, אז היה במקומו. לא אכפתי שאחרי זה זה פרש. אז בעצם הטענה של קופר זה שאם החתיכת בשר פרשה, אז יש חתיכת בשר מוגדרת שלגבי אני שואל האם נקשרה או טרפה. וזה נקרא ללכת אחרוב. זה הדין של הלכת אחרוב. אבל אם אני שואל את עצמי במקום הקביעות, מה יקרה אם אני יוציא חתיכת בשר? האם חתיכת הבשר הזאת תהיה קשרה או טרפה? זאת שאלה היפותטית. השאלה של קבוע היא שאלה היפותטית. זו הטענה שלו. אני חושב שזו טענה בעייתית, כי מה זאת אומרת? יש פה כן חתיכה קונקרטית. הרי לקחתי את החתיכה והוצאתי אותה. יש פה שאלה קונקרטית. אני אפילו יודע איך היה תהליך ההוצאה. אז מה נשאלתי? רגע התעוררות הספק היה מתי שהייתי בתוך החנות. לכן אני אומר, אני מקצר, כי כבר אתם אני רוצה לגמור עם זה היום. אז אני אומר, גם זה הסבר בעייתי, אבל כל ההסברים האלה הם בעצם הסברים שהם לא הסברים הסתברותיים, אלא הסברים משפטיים. מה איך נכון לשאול את השאלה או מן משהו כזה. הטענה שלי זה שזה נכון בערבון מוגבל. הרי כמו שאמרתי, ההבדל בין קבוע לבין פריש נאמר רק ברוב דעית הקמן. ורוב דעית הקמן, כמו שהקדמתי, הוא בכלל לא הסתברותי. לכן בעיניי השאלה לא למה קבוע הוא כמחצה על מחצה, כמו שהתבייסו מה שאמרתי. השאלה היא למה בפריש הולכים אחרי הרוב. אנשים אומרים, בפריש ברור שהולכים אחרי הרוב. בקבוע, למה זה רק חצי חצי? גם שם צריך ללכת אחרי הרוב. אני שואל שאלה הפוכה. השאלה, למה בפריש הולכים אחרי הרוב? אין הסתברות. אין לך מידע. אתה לא יכול לדעת שזה 90%, כמו שדיברתי קודם. אז למה אתה הולך אחרי הרוב? טוב, התורה חידשה שהולכים אחרי הרוב. למה? אז קראתי קודם את רב שמעון. רב שמעון אומר, אנחנו סופרים צדדים. כל חנות מטילה צד על חתיכת הבשר הזאת, או שהיא באה מהחנות הזאת, או שהיא באה מהחנות הזאת, או שהיא באה מהחנות הזאת, נכון? אז התורה אומרת, יש 99 צדדים לעומת אחד, שזה בא מחנות כשרה, ולכן הולכים אחרי הרוב. וגזירת הכתוב בעצם. אין פה חישוב הסתברותי. אני אומר, בסדר, אבל צדדים זה כמו הסתברות. חידוש התורה חידשה. אבל זה הכל במקום שאין צדדים. אבל בקבוע אין צדדים, הקבוע נמצא בחנות שלו, הוא לא פרש מאיזושהי חנות, ואני שואל מאיזה חנות הוא פרש. אין שם צדדים, השאלה היא מה החתיכה. את הדברים הקודמים, אבל מזווית אחרת. במצב כזה אין צדדים, מה אתה רוצה? אז אין חידוש של התורה שהולכים אחרי הרוב, ממילא זה נשאר חצי חצי. זה נשאר חצי חצי כי השאלה היא או שהחתיכה קשרה או שהיא לא קשרה, ואין לך הסתברות. אם אין לך מידע ואין לך הסתברות, חצי חצי. בצדדים יש חידוש שלמרות שאין חישוב הסתברותי, אתה בכל זאת סופר את הצדדים כאילו שזאת הייתה הסתברות. בעצם מה שאני רוצה לומר זה ככה. נכון שההסבר של ההבדל בין קבוע לבין פריש הוא לא הסתברותי. על זה אני מסכים. אבל גם בפריש ההליכה אחר הרוב היא לא הסתברותית. זה הנקודה שאני רוצה לחדש פה. גם כשאני הולך אחרי הרוב בפריש זה לא רוב הסתברותי בין כה וכה. אז כל הדין הזה הוא לא הסתברותי. אז תגיד תראה מה הדין אומר. אם הדין אומר לספור צדדים זה רק שיהיה צדדים. אם אין צדדים אין מה לספור. אז זה הופך להיות מובן מאליו. זאת אומרת, אחרי שאני מבין שרוב דעית הקמן הוא לא רוב הסתברותי, החילוק בין קבוע לבין פריש הוא ברור. וזאת הסברה שעמדה לפני הדרשן, כשהוא למד את זה מכאן לא גערב עליו. הסברה היא שפשוט, אם אני מבין שאחרי רבים לעשות זה לספור צדדים, אז כשיש צדדים, כשאין צדדים אז לא. ובעצם מה שאני אומר, וכאן אני מסיים, בעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שכמו שאמרתי קודם, מה שאני בא להסביר זה בכלל לא למה בקבוע זה חצי חצי, זה ברור. השאלה היא למה בפריש הולכים אחרי הרוב. בפריש הולכים אחרי הרוב למרות שאין הסתברות, למה? יש חידוש גדול, הולכים אחרי הרוב כי סופרים צדדים. זה לא נראה את החידוש הזה, אז זה נשאר חצי חצי. בניגוד למה שאנשים חושבים שפריש זה הדבר הברור. ועכשיו מחפשים בקבוע איזשהו הסבר מיוחד, לא יודע, לגזרת הכתוב, הגדרה, אני אומר הפוך בדיוק. קבוע הוא המקרה הפשוט. ועכשיו השאלה היא למה בפריש הולכים אחרי הרוב? כי התורה חידשה שסופרים צדדים. לכן בפריש הולכים אחרי הרוב.
למה התורה הייתה צריכה להגיד בקבוע דבר אמרה להם? זה פשוט.
לא, כדי להגיד לך שרק בפריש הולכים אחרי הרוב, בקבוע לא. סליחה, רק בקבוע לא הולכים אחרי הרוב, בפריש כן.
לא, אבל אתה אומר שזה הטבעי, הטבעי הוא ש...
אבל אחרי שכתוב אחרי רבים מעטות, אתה אומר, או, נלך אחרי הרוב בכל מקרה. לא, רק שיש צדדים. אתה יודע?